שבת, דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב', שורה אחרונה במילים, היודע שהוא שבת. רב חשוב, מזכה הרבים, שנוסע לתת דברי תורה בפני ציבור שצמא לדבר השם. הוא יושב במושב האחורי, ומקדימה יש את הנהג שמנהיג את הרכב, בדרך ישרה, בצורה בטוחה, שומרים על כל החוקים, מה שידוע להם, ונוסעים. בצדה הדרך ניידת משטרה, משטרת תנועה, הם לא מודאגים, הם לא יודעים על איזשהו חוק מסוים שהם עברו עליו, ממשיכים לנסוע, רגועים. לפתע הניידת מסמנת להם לעצור בצדה הדרך. נעצרים. יש איזשהו חשש שמתגנב, אולי לא שמתי לב משהו, אבל באופן כללי רגועים, שומרים על החוק. השוטר מבקש את הרישיונות, את המסמכים, הכל תקין, הוא בודק, מסתכל פה, מסתכל שם, מוציא את הפנקס של הכנסות, את הרפורט, מתחיל לרשום, כנס. אז הנהג פונה לשוטר, אפשר אולי לדעת על מה אתה בא לחייב אותי? אז הוא אומר לו, הנה, היהודי שיושב פה מאחורה, הוא לא חגור בחגורת בטיחות, זה עבירה על החוק. אומר הנהג, לא ידעתי שזה אסור. מה, יש איזשהו חוק חדש? אומר, כן, כבר כמה שנים יש כזה חוק. אומר, לא ידעתי. אומר השוטר, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. זה שלא ידעת, זה האשמה שלך. הרב מאחורה שומע את הוויכוח. אז הוא פונה לשוטר, תגיד, אתה תגיע אחרי 120 שנה לעולם הבא, ואז יעברו על החיים שלך, יבדקו את הרישיונות, יבדקו את המסמכים, יבדקו את החוקים, קיימת, לא קיימת. ואז ישאלו אותך, תגיד, שמרת שבת? אכלת אוכל כשר? הנחת תפילין? קיימת מצוות? תגיד להם, מה תגיד להם? אני אגיד להם, לא ידעתי, לא התגדלתי בבית דתי, לא כל כך הייתי משוכנע שזה נכון. ואם זה נכון, מה תענה בבית דין של מעלה? אני אגיד להם שלא ידעתי. אומר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה תגיד לא ידעתי, ומה הם יגידו לך? אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. ומה תגיד להם אז? השוטר הבין עם מי יש לו עסק, אומר, סו, תיסו מיד. הכל בסדר. ונתנו גז, המשיכו למחוז חפצם. אבל האמת, אנחנו יכולים לנסוע, אפשר להתקדם, אבל זה באמת נכון. אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. אומר הרמב"ן בספרו שער הגמול, אתה יכול להסביר לי, בן אדם לא ידע שאסור לברור פסולת מתוך אוכל. הוא לא ידע שכשיש לו כאן צלחת עם פיצוחים, אסור לו ללכת ולהוציא את כל הקליפות ולהשאיר רק את הפיצוחים. הוא לא ידע מזה. והוא דווקא רצה לעשות טוב, אז הוא בא וניקה את כל הפסולת מתוך האוכל, רוצה להגיש צלחת כמו שצריך. נו, אבל זה הרי אסור. ואז מגיע איזה אחד, באמצע שהוא מסדר ככה את הצלחת, אומר לו, זה בורר, זה אסור, על פי התורה, זה אחד מהמלאכות שאסורים בשבת. אה, באמת, זה אסור? לא ידעתי. אה, מה היינו צריכים להגיד לו? טוב, לא ידעת? מהיום תדע. אומר לו, לא, עכשיו מוצא שבת, לך מהר לאיזשהו מושב, תקנה שם איזה כסבה או סעירה, מה שנוח לך, ותביא עכשיו יום ראשון קורבן בבית המקדש. על מה? אני לא ידעתי. שואל הרמב"ן, למה בן אדם ששגג צריך בכלל כפרה? בכלל, לאו דווקא לעניין שבת. כותב הרמב"ן בשער הגמול, ספר שהוא חיבר על כל עקרי האמונה, גן עדן, גיהנום, צדיק ורע לו, רשע, וטוב לו, ממש ספר יסודי מאוד. הספר שנכתב כבר לפני אולי 780 שנה, כותב ככה, טעם חטא השגגה בכל התורה. למה אדם ששגג ובטעות הוא חטא, זה נחשב חטא? הוא כותב, אתה יודע למה? החטא הוא על זה, אני קורא את הלשון, שלא נזהר בעצמו ולא היה חרד וירא על דברי המקום ברוך הוא. מה הוא לא היה ירא וחרד? הוא לא היה ירא שלא יאכל ולא יעשה דבר. לא שהוא עושה ואחר כך הם אומרים לו שזה לא בסדר, הוא יודע זה לא בסדר. לא, לפני כן, עד שיבדוק יפה יפה ויתגלה לו הדבר שהוא מותר וראוי לו לפי גזרותיו של הקדוש ברוך הוא. לפני שאתה יוצא לדרך, אתה צריך לברר האם אתה באמת עושה את כל החוקים כמו שצריך. אדם לא יכול להגיד, שמע, אני מתחיל לנסוע. ואם יתברר שהתמרור הזה אומר שאני צריך לעצור, אז אני אסע, ואם שוטר יגיד לי שזה לא בסדר, זה שהמשכתי לנסוע, פעם הבאה אני אדע שצריך לעצור. זה לא עובד ככה. לפני שאתה יוצא לדרך, אתה צריך לברר טוב את כל הדברים. זה טעם של השגגה. זה הסיבה שכשאדם שגג, בכל זאת הוא צריך כפרה. אבל גם בשגגה יש, תלוי מה האדם שגג. אם אדם למשל התבלבלו לו הימים, הוא לא יודע מתי יום ראשון, לא יודע מתי זה יום שלישי, לא יודע גם מתי זה שבת. וגרוע מזה, הוא חשב שהוא יודע. הוא היה בטוח על יום מסוים שזה שבת. וככה, שבת אחרי שבת, הוא שמר את היום שלפי החשבון שלו זה שבת, וכמובן שאת שאר הימים הוא חילל. לדוגמה, הוא היה בדרך, בשיירה, ובזמנם שיירה, היו מנותקים מכל העולם שמסביב. היו נסים במדבר שבועות על גבי שבועות. הוא מגיע למקום יישוב, לפי החשבון שלו היום זה, היום זה יום ראשון, והוא רואה שכולם עושים קידוש ומקיימים מצוות שבת, שואל אותם, מה עכשיו שבת? זה יום ראשון. הוא אומר לו, מה יום ראשון? היום זה שבת. ואז מתברר לו שהוא עשה חשבון לא נכון, ובעצם הוא חילל שבת אחרי שבת, כי הוא לא ידע שזה שבת. הוא שגג. עכשיו כשמתברר לו שהוא חילל שורה של שבתות, לעשות חשבון כמה שבתות הוא חילל בשגגה, והוא מביא קורבן חטאת על כל שבת ושבת. אבל אם האדם ידע שזה שבת, הוא ידע, שבת. רק מה? היו מלאכות מסוימות שהוא לא ידע שזה אסור. הוא לא ידע שאסור לברור, הוא לא ידע שאסור לגזוז צמר. והוא נכשל באותה מלאכה כמה וכמה שבתות, כי הוא לא ידע שזה אסור. וככה הרשימה של מלאכות שהוא לא ידע שהן אסורות, אז כשנודע לו שזה לא היה בסדר, הוא צריך להביא קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה. לא על כל שבת ושבת, על כל מלאכה ומלאכה. ככה למדנו במשנה. ועל זה שואלת הגמרא, מה ישנה רישה? למה מקרה שדיברנו, אדם שהתבלבלו לו הימים, והוא לא ידע שזה שבת, ולכן הוא חילל אותה, מספיק שהוא יביא חטאת על כל שבת שהוא חילל, ומה ישנה סיפה? למה במקרה האחרון שבמשנה, המקרה השלישי לפי הסדר, המקרה ש... איך שתיארנו את זה כרגע זה השני, שהוא פשוט לא ידע על מלאכות מסוימות שהן אסורות, אז כשמתברר לו צריך להביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה. למה כאן הוא מביא על כל שבת שהוא חילל, למרות שהוא חילל כמה וכמה מלאכות, הוא לא צריך להביא על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה. לעומת זאת במקרה שהוא ידע שזה שבת, רק הוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות, הוא צריך להביא קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה שהוא חילל. מתרצת הגמרא אמר רב ספרה, ההבדל הוא פשוט מאוד. כאן, במקרה הראשון שהאדם הזה התבלבלו לו הימים, ולכן הוא חילל שבת כי הוא לא ידע שזה שבת, מידיעת שבת הוא פורש. אם היו אומרים לו, היום זה שבת, אתה יודע? אז הוא אומר, לא ידעתי, אבל עכשיו כשאתה אומר לי, ואני באמת משוכנע שאתה צודק, אז אני אתחיל לשמור שבת. אז זאת אומרת שמידיעת שבת הוא פורש. אז... לכן הוא צריך, השגגה שלו הייתה בזה שהוא לא ידע שזה שבת. אם הוא היה יודע שזה שבת, הוא היה נמנע מלעשות את כל המלאכות שהוא עשה. ובעצם את החטאת מביאים על השגגה. והשגגה כאן הייתה לא המלאכות, את המלאכות הוא ידע שאסור לעשות בשבת. השגגה שלו הייתה זה שהוא לא ידע שהיום שבת, אז הוא יביא על השגגה הזאת קורבן חטאת אחת על כל שבת ושבת שהוא לא ידע. לעומת זאת וכאן, במקרה השני, מידיעת מלאכה הוא פורש. זאת אומרת, הוא יודע שהיום שבת. זה שיגידו לו שהיום שבת, הוא יגיד, נכון, יפה. נו, אז מה אתה מתכוון להגיד לי בזה? אין פה איזשהו חידוש מסוים בזה שהיום שבת מבחינתו. רק מה? אומרים לו, לא, המלאכה שאתה עושה היא אסורה. לא ידעתי. אז זאת אומרת, שהסיבה שהוא פורש מהמעשה העבירה, זה בגלל שמודיעים לו שזאת אחת המלאכות האסורות בשבת. אז מה השגגה שלו? זה שהוא לא ידע שזה מלאכה אסורה בשבת. אנחנו נצטרך להביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה. שואלת הגמרא, אמר לי רב נחמן, אז רב נחמן שאל את רב ספרה, כלום פריש משבת, אלא משום מלאכות. במקרה הראשון, כשאומרים לו היום שבת, תודה רבה, איזה יופי, ברוך השם, זה היום הגדול, יום של הנשמה, יום נפלא מאוד, נו, מה אתה רוצה להגיד לי בזה שזה שבת? אז למה אתה עושה מלאכות? זאת אומרת, זה שאומרים לו שהיום שבת, אז בעצם הוא פורש מחילול שבת משום מלאכות, כי הוא יודע שאסור לעשות אותם בשבת. זאת אומרת, שכשהוא למעשה נודע לו שהיום שבת, גם נודע לו שהמלאכות האלה אסורות, ויש כאן שילוב של שני הדברים יחד, שזה הסיבה שהוא מפסיק לעשות מלאכות אסורות בשבת. גם שהוא יודע שהיום שבת, וגם שהוא יודע שהמלאכות האלה אסורות. וכן, במקרה השני, וכלום פריש ממלאכות, כשהאדם עושה מלאכה שאסורה בשבת. אומרים לו, אדוני, זה מלאכה שאסורה בשבת. אז הוא פורש מעשיית המלאכה הזאת. למה הוא פרש? גם בגלל שזה מלאכה, אבל אלא משום שבת. כי הוא יודע שהיום שבת, ולכן הוא פורש מהמלאכה הזאת. זה שהוא יודע שבשבת אסור לעשות מלאכה מסוימת, אבל עכשיו הוא ביום שלישי, אז יפה מאוד, אז הוא מקיים בזה מצוות לימוד תורה, שהוא יודע שגם המלאכה הזאת אסורה בשבת. הסיבה שהוא פורש מהמלאכה, זה גם בגלל שנודע לו שזה מלאכה שאסורה בשבת, אבל גם בגלל שעכשיו זה שבת. אז אם כן יוצא, שגם במקרה הראשון וגם במקרה השני, זה שהאדם פורש מעשיית מלאכה משולב משתי סיבות. א', כי הוא יודע שהמלאכה אסורה, ב', כי נודע לו שהיום שבת. אז בכל מקרה הוא יצטרך להביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה שהוא עבר עליה. לכן רב נחמן לא מקבל את ההסבר של רב ספרה, הוא מביא הסבר דומה מאוד, אבל קצת שונה. אלא אמר רב נחמן, ההבדל הוא מכיוון שקורבן דחייב רחמנה עמאי. על מה התורה מחייבת קורבן? שאדם מביא קורבן כשהוא חילל שבת. השגגה, על זה שהוא שגג ועשה מלאכה שהוא לא ידע. הטעם, כשהוא לא ידע שזה שבת בכלל. לכן, חד השגגה. בעצם היה פה שגגה אחת. הוא לא ידע שזה שבת. מה הוא לא ידע? שזה שבת. עכשיו, שאר המלאכות הוא כן ידע. אז לכן, הוא ידע שהמלאכות האלה אסורות, רק הוא לא ידע שהיום שבת. אז בעצם משהו שגג זה דבר אחד. היה דבר אחד שהוא לא ידע ממנו, שהיום שבת. אז לכן מספיק שמביא קורבן חטאת אחת. אבל האחה, במקרה השני, שהוא ידע שזה שבת, רק הוא לא ידע על מלאכות מסוימות שהן אסורות, שאסור לעשות אותן, טוב השגגות האביין. כל מלאכה שהוא עשה, כי הוא שגג והוא לא ידע שהמלאכה הזאת אסורה. אבל כל מלאכה ומלאכה זה שגגה בפני עצמה, לכן הוא צריך להביא קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה שהוא עבר. טוב. בעצם אנחנו כאן אומרים דבר שהוא לא כזה מובן מאליו. אדם שחילל שבת, צריך להביא קורבן חטאת. נכון? כמו כל חטא שאדם חוטא, שחייבים על זה במזיד עונש קראת, אז בשוגג חייבים קורבן חטאת. אבל מאיפה הגיע המושג הזה שצריך להביא בשבת אחת, יכול להיות שבן אדם מביא 40, הביא 39 חטאות. 39 חטאות על שבת אחת שהוא חילל, כי על כל מלאכה ומלאכה הוא חייב חטאת בפני עצמה, מאיפה אנחנו לוקחים את החידוש הזה? שואלת הגמרא, למדנו במשנה, שבמקרה, כן, שאדם ידע שזה שבת, רק הוא לא ידע על מלאכות מסוימות שהן אסורות, אז חייב על כל מלאכה ומלאכה. שואלת הגמרא, חילוק מלאכות מנהלן. מאיפה המקור לזה שכשאדם עושה מלאכות בשבת, אז על כל מלאכה ומלאכה שהוא עשה בשוגג, הוא יצטרך להביא חטאת בפני עצמה? הגמרא מביאה שלוש מקורות. זה המסקנה. הלימוד הראשון אמר שמואל, אמר קרא, הפסוק אומר, מחלליה, אדם שחילל שבת, מות יומת, לשון כפולה. התורה ריבתה מיתות הרבה על חילול שבת אחד. אז אתה רואה מפה שיכול להיות שאדם חילל שבת אחת, אבל הוא חייב כמה פעמים. מות יומת. שואלת הגמרא, רגע, מות יומת? באמת, בן אדם שבשוגג חילל שבת הוא חייב מיתה? מות יומת נאמר על מי שחילל שבת במזיד. היי, במזיד כתיב, אז מה אתה משווה את זה לשוגג? אני מדבר איתך על חטאות, לא דיברתי איתך עכשיו על מיטה. מתרצת הגמרא, אדם שבמזיד חילל שבת זה שהוא חייב מיטה, לא צריך לא את הפסוק מות ולא יומת. למה? כי יש על זה פסוק שלישי. אם אינו עניין למזיד, לא צריך חיוב מיטה לאדם שחילל שבת במזיד. לא צריך את הפסוק הזה של מות יומת, למה? דכתיב, פסוק במקום אחר כתוב, כל העושה מלאכה יומת. אז אם כן, המילים מות יומת מיותרות. עכשיו תוספות שואל, רגע, ואם לא היה כתוב כל העושה מלאכה יומת, עדיין מות יומת, מה זה נקרא? שתי מיטות? אתה פעם ראית בן אדם שמת והורגים אותו? אם הוא מת אז הוא מת, גמרנו. אז אפילו מות יומת שכתוב, אפילו אם היה כתוב רק מות יומת, עדיין יש כאן מיטה אחת מיותרת. הרי אי אפשר להמית בן אדם פעמיים. אז למה אתה לא אומר שמאחד מהם לומדים לשוגג? אומר תוספות, כי אם לא שהיה כתוב עוד פעם כל העושה מלאכה יומת, בשביל ללמד על מזיד, הייתי אומר כן, מות יומת זה על מזיד. אז אתה שואל אותי למה כתוב פעמיים? דיברה תורה כלשון בני אדם, זה ככה זה מסתדר טוב, זה מצטלצל טוב בלשון בני אדם. אנשים רגילים לדבר ככה. זה לא שבאמת מות יומת, ככה דיברה תורה, כזאת לשון. עכשיו כשכתוב פסוק בפני עצמו על מזיד, אז מה זה מות יומת שכתוב פעם נוספת? אתה יודע, זה לא קשור בשביל מזיד, כי בשביל מזיד יש לי פסוק. זה תנאו עניין למקום אחר לבשוגג. ולמה כתוב כאן לשון כפולה? להגיד לך שחוד שבן אדם יהיה חייב שתי חטאות על שבת אחת שהוא חילל, על כל מלאכה ומלאכה הוא חייב בפני עצמה. וזה מה שאומרת הגמרא, שאם אינו עניין למזיד, כי כבר כתוב כל העושה במלאכה יומת, תנאו עניין לשוגג. ומה יומת? התורה אומרת יומת. מה, אדם שחילל שבת בשוגג צריך להמית אותו חס וחלילה? אבל הכוונה יומת בממון, שהוא יצטרך לשלם הרבה קורבנות, זה גם כן נקרא יומת. שואלת הגמרא, בסדר. יש לנו לימוד שגם אדם שחילל שבת אחת בכמה מלאכות, הוא יהיה חייב כמה חטאות. אפילו אם זה היה באלם אחד, כן? חשוב לדייק את הדיוק הזה. גם אם זה היה בעלם אחד, מה פירוש בעלם אחד? שכל השבת כולה הוא עדיין היה בתוך איזה מין, כמו שזה נקרא, אופוריה כזאת, הוא לא תפס בכלל שהוא עושה פה איזושהי מלאכה שהיא אסורה. בסוף נודע לו שהוא עשה משהו לא בסדר, אז לפי הכלל הרגיל הוא היה אמור להביא חטאת אחת. אדם למשל שאכל 10 כזיתים של חלב, כל כזית של חלב מחייב חטאת בפני עצמה, אבל אם זה היה ככה ברצף אחד, מספיק לא להביא חטאת אחת. רק אם נודע לו בין כזית וכזית שהוא עשה משהו לבסדר, אז הוא צריך להביא חטאת בנפרד על כל אחד. אבל כאן החידוש הוא שגם אם זה היה בעלם אחד, הוא שכח את עצמו פעם אחת, והוא חילל שבת בכמה מלאכות, הוא יצטרך להביא קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה, והמקור הראשון לזה זה מה שכתוב, מחלליה מות יומת. יש כמה עונשים, אפילו בשבת אחת. שואלת הגמרא, ותיפוק לחילוק מלאכות, מאחד עיניו כאלה לרבי נתן. יש לנו מקום שני שמלמד אותנו, שאדם שחילל שבת בכמה מלאכות, הוא צריך להביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, מהלימוד שלמד אותו רבי נתן. דתניא רבי נתן אומר, הפסוק אומר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה תלמוד לומר? שמה צריך לכתוב לא להעביר אש בשבת? הרי הפסוק כבר כותב, לא תעשה כל מלאכה. אז אני כבר יודע, על כל המלאכות שאסורים בשבת, שזה כולל הבערת אש, הרי מאיפה שאני לומד שאסור לזרוע, אסור לחרוש, אסור לקצור, את כל הרשימה של המלאכות של שבת, שלומדים את זה ממלאכת המשכן, כל דבר חשוב שעשו במשכן וכולי, כמו שכבר הערכנו ומן הסתם עוד נעריך, מאיפה שלומדים את כל המלאכות של שבת, נלמד גם את האיסור של הבערת אש בשבת. למה פסוק כותב במיוחד, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? מסביר רבי נתן. לפי שנאמר, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה הדברים שציווה השם לעשות אותם? ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי, שבת. כמה מלאכות אסורים בשבת? תורה לא כתובת במפורש, כתוב, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ואז כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי, שבת, לא תעשה כל מלאכה, וכולי. מה נחשב מלאכה? כמה מלאכות יש? דורשים בברייתא, רבי נתן דורש. כתוב אלה הדברים, עכשיו דברים כמה זה דבר אחד? ודאי שלא. פחות שני דברים, מיעוט רבים שניים. עכשיו, אם היה כתוב דברים בלי ה', היה מספיק. אלה דברים אשר ציווה השם. ה' מיותרת, זה בא לרבות עוד מלאכה. הדברים. עכשיו, המילה אלה, כמה זה הגימטריה של המילה אלה? אלה, המילה מורכבת משלוש אותיות. א', למד, ה'. א', גימטריה 1. למד, גימטריה 30. ה', גימטריה 5. אז למד זה 30, 35, ועוד 1, 36. יש לנו 36, ועוד דברים, שזה 2, אז זה 38, ועוד ה' של הדברים, זה כבר 39 מלאכות. אלו 39 מלאכות שנאמרו למשה בסיני, שאותם אסור לעשות בשבת. יכול, עשען, כולן, באלם אחד, אינו חייב אלה אחת. אם קיבלנו את כל המלאכות האלה בבת אחת, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. אז אם אדם חילל שבת, הוא גם זרה, גם חרש, גם קצר, עשה את כל ה-39 מלאכות בשבת אחת, והוא לא תפס את עצמו שהוא עושה משהו לא בסדר, הייתי חושב שהוא יהיה חייב רק חטאת אחת, כי הוא חילל שבת בעצם. הוא עבר על אלה הדברים. תלמוד לומר, פסוק אומר, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. בחריש ובקציר תשבות. אל תחרוש ואל תקצור. רגע. בחריש ובקציר תשבות. מה הם מיוחסים פה שתי המלאכות האלה שכותבים אותם ומפרטים אותם? אני לומד שאני חייב על כל אחת חטאת בפני עצמה. חרישה בפני עצמה וקצירה בפני עצמה. ועדיין אני אומר, על החרישה ועל הקצירה חייב שתיים. יש פה שתי מלאכות שהוציאו אותם מכלל 39 המלאכות, ואם אדם עבר על שתיהם, חייב חטאת על כל אחת בפני עצמה. בסדר. אבל, ועל כולן, שאר המלאכות אם הוא עבר עליהם, גם אם הוא עבר על כל המלאכות שנשארו, על כל ה-37 המלאכות, אינו חייב אל החטאת אחת, כי הרי כתוב, אלה הדברים, כללו אותם ביחד. תלמוד לומר, לא תבערו אש. והרי הבערה בכלל הייתה. הרי לא תבערו אש, ולא תזרעו, ולא תבררו, ולא תגזזו. הכל פה זה חלק מהמלאכות שאסורים בשבת. ולמה יצאת? למה צריכים לכתוב אותה בפרשה בנפרד? לא תבערו אש. אתה יודע למה? להקיש אליה. הרי יש אחד מה-13 מידות שדרכם דורשים את התורה, דבר שהיה בתוך הכלל. יש כלל פה של ה-39 מלאכות, והאבערה הייתה פה בתוך אותו כלל. ויצא מן הכלל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זאת אומרת, האבערה בא פה ללמד עכשיו דבר על כל ה-39 מלאכות של שבת. להקיש אליה, אבערה את שאר המלאכות ולומר לך, מה אבערה שהיא אב מלאכה? וחייבים עליה בפני עצמה, כי הרי כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. לא יודע מה אמרו לכם עד עכשיו לגבי שאר המלאכות, על אש לא תבערו בכל מושבותיכם ביום השבת. מי שכן יבעיר אש, חייב חטאת על זה בפני עצמו. עשה עוד מלאכות, יהיה חייב עליהם, זה לא קשור. אז אם כן, רואים שיש כאן מלאכה של אבערה שהיא כתובה בפני עצמה, יצאה משאר המלאכות. אף כל דבר שהוא אב מלאכה, זורע, בורר, מאבד, מלבן, דש, זורע, לא משנה מה. כל אבות המלאכות חייבים עליה בפני עצמה. נו, פילי פלי, איזה מדהים. יש כאן לימוד, בנוי לתלפיות, שממנו אנחנו לומדים שחייבים על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, אפילו שהוא עשה אותה בלם אחד, אז תסביר לי בשביל מה צריכים את הלימוד שלימד מקודם, שמואל, אמר קרם, מחללי עמות, יומת וכו'. מה, יש פה לימוד יפה מאוד. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה צריך את הלימוד של שמואל? תרץ את הגמרא, זה לימוד יפה, אבל שמואל לא יכול ללמוד את זה. למה? שמואל לא מסכים עם רבי נתן. סבר לה כרבי יוסי. יוסי, כשהוא ראה את הפסוק הזה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, הוא גם כן שאל, בשביל מה צריכים לכתוב? לא תבערו אש. מה הוא שונה משאר המלאכות? והתשובה שלו הייתה שונה. מה הוא ענה? הבהרה ללאו יצאת. סתם ככה, כשהאדם כן עובר על אחת המלאכות שאסורות בשבת, אז אם שתי עדים ראו אותו, ותרו בו, יהודי, אל תעשה מלאכת, אני יודע, בורר. והוא כן עשה, היה פה עדים, היה התראה, חייב סקילה. היה בלי עדים והתראה, חייב קראת. היה בשוגג, חייב חטאת. זה הכללים הרגילים של מלאכות. למה זה ככה? כי תורה כותבת, סקילה, כותבת פה כל מיני עונשים מיוחדים. אבל פתאום יש מצווה, מלאכה אחת מכל ה-39 מלאכות, אבערה. ועליה כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום שבת. עכשיו, כשאנחנו רואים מצוות לא תעשה בתורה, אנחנו ישר מפרשים, רגע, ומה קורה אם אדם עבר על המצוות לא תעשה הזאת? חייבי להבין, מלכות, 39 מלכות. רגע, אבל זה פתאום איזשהו עונש שהוא שונה משאר המלאכות של שבת. למה לא סקילה? מה מלכות? כן, כי התורה כתבה, מצוות לא תעשה על אחד מ-39 המלאכות, כדי להגיד לך, הבערה ללאו יצאת. זאת אומרת שהיא לא קשורה, אין סקילה, אין קראת, יש פה מלכות. אז אם כן, זה אלם דברי רבי יוסי. הוא לומד מהפסוק הזה שלא תבערו אש בכל משבותיכם, שזה מצוות לא תעשה. כל ה-38 המלאכות הנוספות, יש סקילה, יש קראת, יש חטאת, אבל זה משהו שונה, זה לאו. לכן התורה כתבה את זה בפני עצמו. רבי נתן אומר לחלק יצאת, מה שלמדנו קודם, שזה בא להגיד שכל מלאכה ומלאכה היא מחולקת, וחייבים עליה חטאת בפני עצמה. ואם כן, שמואל, הוא לא לומד את הדרשה של רבי נתן, כי הוא סובר כמו רבי יוסי. אז מאיפה הוא ידע שחייבים על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה קורבן חטאת? הוא לוקח את זה ממקום אחר. הוא לומד את זה ממה שכתוב מחלליה, מות יומת לחלק על כל אחד ואחד בפני עצמו. שואת הגמרא, רגע, ורבי יוסי. שמואל סובר כמו רבי יוסי, נכון? רגע, ורבי יוסי, מאיפה הוא לומד חילוק מלאכות? הוא לא לומד את זה ממחללי המות יומת, אז למה שמואל לא יכול ללמוד את אותו לימוד שרבי יוסי למד? מה למד רבי יוסי? שואלת הגמרא בטיפוק לחילוק מלאכות, מאחד הנפקא לרבי יוסי. אתה תלמיד של רבי יוסי? מצוין! מצוין! רבי יוסי בר חלפת, קודש הקודשים, זה מצוין להיות תלמיד שלו. אז תלמד את הכל כמו רבי יוסי. גם לא תבערו אש בכל משותיכם, זה לאו. רק הבערה זה בלאו, זה לא כמו שאר המלאכות. אבל מאיפה לומדים חילוק מלאכות? הנה, תראה מאיפה רבי יוסי לומד את זה לתניה. רבי יוסי אומר, גבי חיוב חטאת. לאו דווקא חילול שבת. כל אחד שחייב חטאת, זה יכול להיות מגוון סיבות. התורה כותבת, אתה יודע איך אדם יכול להתחייב קורבן חטאת? אחת שעשה מאחת מהנה. עכשיו, מה זה מאחת, מהנה? זה לשון מיותרת, לכאורה. המספיק שיהיה כתוב, ועשה אחת. לא מאחת. המילה מהנה בכלל מיותרת. בוודאי לא יצמיק טוב מהנה. אז אם כן יש לנו כאן בעצם שלוש דברים מיותרים. קודם כל זה שכתוב, לכאורה, כן? זה שכתוב המם של מאחת. זה שכתוב בכלל את המילה הנה, וזה שכתוב מהנה. אז הגמרא מביאה את הדרשה של רבי יוסי שהוא דורש והוא מסביר טוב. הוא פשוט לוקח כאן ארבעה דברים שהוא לומד מהפסוק הזה. ותכף הוא יסביר כל אחד איך בדיוק. אומר ככה. פעמים שחייבים אחת על כולם. מה זה אחת? יכול שבאנם על כל המלאכות יהיה חייב רק קורבן אחד. פעמים שחייבים על כל אחת ואחת. מה זה הנה? לשון רבים. ואם אדם יהיה חייב חטאת על כל אחד ואחד בפני עצמו שהוא עבר. טוב. תכף אנחנו נראה עוד שני דברים שלומדים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מיתמה דרבי יוסי. איך בדיוק רבי יוסי לומד שלפעמים האדם חייב חטאת אחת על כמה דברים שהוא עשה, ולפעמים הוא יהיה חייב כמה חטאות על כמה דברים שהוא עשה. היה חוד שכתוב אחת, ועשה אחת. נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם מה שלא תעשנה, חטא בשגגה, אחד כל מצוות השם שלא תעשנה, ועשה אחת. למה צריכים לכתוב מאחת? וכן, תקן, הוא רוצה לכתוב אחת מהנה. למה מהנה? היה מספיק שיהיה כתוב הנה. למה צריך לכתוב מהנה? אז הוא אומר ככה, יכול להיות אחת, חילול שבת אחד, שיהנה. היא מרבה פה כמה וכמה חטאות. ויכול להיות שאדם עשה והנה, הוא עשה כמה פעמים חילולי שבת, שהיא אחת והוא יהיה חייב רק חטאת אחת. איך? תכף נראה. עכשיו צריך להבין מה התורה באה ללמד אותנו עם המם של מאחת ומהנה. אז ככה. אם היה כתוב אחת, אדם שעשה חטא אחד, קח דוגמה. 39 מלאכות. נתפוס דוגמה. אחת המלאכות, כותב. אסור לכתוב בשבת מילה. מילה שלמה. שמעון. אדם שכתב מילה שמעון, הוא עבר על אחת מהמלאכות. אז אם הוא למה, זה התורה כותבת. ועשה אחת, צריך להביא קורבן חטאת. מה זה מאחת? כי הוא לא כתב, אם מקרה שני, שהוא לא כתב את כל המילה שמעון, אלא הוא כתב רק שם. הוא התחיל לכתוב שמעון, הוא כתב שין מם, וזהו, הוא נעצר. הוא לא חייב חטאת? הוא יהיה חייב חטאת. למה? כי המילה שם היא גם כן מילה. הרי אחד מהבנים של נוח קראו לו שם. אז זה התורה מלמדת אותנו מזה שכתוב, מאחת, גם אם הוא כתב חלק מהשמעון, ממנו הוא כתב חלק, הוא גם כן יהיה חייב חטאת. זו דרשה ראשונה שדורשים מהמילה מאחת. דרשה שנייה, דורשים מהמילה מהנה. צריך לדעת שהמלאכות שאסורות בשבת, יש 39 מלאכות. למה דווקא 39? כל הדברים שעשו איתם את המשכן, כל המלאכות שאיתם יצרו את המשכן, מלאכות חשובות, אלה הם אבות המלאכות שאסור לעשות אותם מהתורה בשבת, כמו שדורשים מהפסוקים. כל דבר שדומה למלאכות האלה נקרא תולדות. המלאכות עצמם שעשו במשכן, אלה הם האבות. מה שדומה למלאכה שעשו במשכן, גם אם לא עשו את זה במשכן, אבל זה דומה למלאכות שעשו במשכן, זה תולדות, גם עליהם חייבים מהתורה. בעצם אין הבדל בין אב לבין תולדה, מבחינה של עונש או מבחינת האיסור. רק שהאבות הם השורשים. זאת אומרת, אם יש לך כמה תולדות, דברים שדומים לאב, ועשו רשימה של תולדות, שורה של תולדות בשבת אחת, חייבים רק חטאת אחת, כי עברו על תולדות מאב אחד. עכשיו, איך אנחנו למדים בכלל שחייבים על התולדות גם? הרי התורה מלמדת אותנו שכל מלאכה שעשו אותה במשכן, אסור לעשות אותה בשבת. אבל מי אמר שגם דברים שדומים למלאכת המשכן, גם עליהם אסור, גם אותם אסור לעשות בשבת? מי אמר שתולדות גם עליהם חייבים? זה לומדים מהמילה מהנה. אם היה כתוב רק ועשה הנה, שהוא עשה את האבות המלאכות שאסורים בשבת, הייתי לומד רק על האבות. זה שכתוב מהנה, מה שנלמד מהנה, התולדות שדומים לאבות המלאכות, גם עליהם חייבים חטאת. זה הדרשה השנייה. מה הדרשה השלישית? כתוב אחת הנה, ויש הנה שהיא אחת. אז דבר ראשון, אחת שהיא הנה. יכול להיות שאדם בעצם חילל שבת, והוא חייב כמה חטאות. איך יכול להיות? שהיה זדון שבת. הוא ידע שזה שבת. זה לא היה בעיה שלו שהוא לא ידע שזה שבת. הוא ידע. רק ושגגת מלאכות. הוא לא ידע שהמלאכה הזאת והזאת 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 אסורות בשבת. והוא עבר על רשימה של מלאכות. אז הוא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה. אז זאת אומרת, הוא בעצם חילל שבת אחת, והוא חייב כך וכך חטאות על כך וכך מלאכות שהוא עבר. יכול להיות גם הפוך. הנה שהיא אחת. הוא עשה רשימה של דברים, הוא חייב רק חטאת אחת. איך יכול להיות? שגיגת שבת. כל הבעיה שלו הייתה שהוא לא ידע שזה שבת. אבל, וזדון מלאכות, הוא ידע שהמלאכות האלה אסורות בשבת, רק הוא לא ידע שהיום שבת, אם היה יודע, הוא לא היה עובר עליהם. אז, מכיוון שהשגגה שלו זה השבת עצמה, שהוא לא ידע שזה שבת, אז הוא יהיה חייב חטאת אחת. ואם כן, זה הדרשה של רבי יוסי. הוא לומד מכאן את החילוק מלאכות, כמו שזה נקרא, שבאדם שעבר על רשימה של אבות או תולדות, הוא יהיה חייב חטאת על כל אחת בפני עצמה. שאלת השאלה, שמואל, אתה הרי סובר כמו רבי יוסי לעניין זה, שאתה אומר שמזה שכתוב לא תבערו אש בכל משבתכם ביום השבת, אתה לא לומד שזה בא להגיד, שמה, נתתי לך דוגמה,
מלאכה אחת שהפרדתי אותה מבין שאר המלאכות, ללמד אותך שכל מלאכה חייבים עליה אחת עד בפני עצמה, כמו שלמד רבי נתן. לא. אתה אומר, אני לומד כמו רבי יוסי. לא תבערו יש בכל משבתכם ביום השבת, הכוונה שחייבים על זה רק מלכות, כמו כל מצוות לא תעשה שבתורה, ולא סקילה, קרת וחטאת. אז תלמד כמו רבי יוסי חילוק מלאכות, ותלמד את זה מאחת מענה. למה אתה לא לומד את זה מאחת מענה? למה אתה לומד את זה ממה שכתוב מחללי עמות יומת, מהדרשה השלישית, מתרץ את הגמרא, ושמואל, אחת שהיא הנה, והנה שהיא אחת, לא משמלי. מה שזה, הוא לא קיבל את הדרשה הזאת, מה פה שמואל לא סובר מה שאמר רבי יוסי. רבי יוסי בר חלפתא הוא תנא, מהדור של התנאים, מהדור של המשנה, ושמואל הוא מהדור של האמוראים, מהדור של התלמוד. מה פה יש לו מהשמלי? אז תוספות כותב, וצריך לומר, דמקבלה קימלי לשמואל האחי. ככה שמואל קיבל קבלה. ששמואל יקבל קבלה, הוא צריך לקבל את זה מתנאים. כי הוא היה בדור הראשון של האמוראים, הוא קיבל את זה מתנאים, לדרוש דרשה שלישית, את הדרשה שלו, לחילוק מלאכות, מחלליה, מות יומת, לחלק, בין כל מלאכה חייבים עליה חטאת בפני עצמה. באי מיני רבה מרב נחמן. ספק. העלם זה וזה בידו. אדם שכח שזה שבת, והוא שכח שהמלאכות האלה אסורות. מה הוא? האם מכיוון שהוא נעלם ממנו כמה מלאכות, אז הוא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה שנעלם ממנו בפני עצמה. או מכיוון שהוא פשוט לא ידע שזה שבת. אז אולי זה נחשב שנעלם ממנו רק דבר אחד, נעלם ממנו שזה שבת. זאת אומרת, כאן בעצם, גם אם היה נודע לו שזה שבת, הרי הוא שכח שהמלאכות האלה אסורות. לכן זה שונה מהדוגמה שדיברנו עד עכשיו, שאתה משכח מזה שזה שבת. גם אם היה נודע לו שזה שבת, שבמקרה של המשנה, שהוא יהיה חייב חטאת אחת, בגלל שזה שנודע לו ששבת, הוא היה פורש מכל המלאכות. אבל כאן הוא לא היה פורש מכל המלאכות, כי הוא גם שכח שכל המלאכות האלה אסורות. האם נגיד שהוא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה או לא? אמר לי, הרי להם שבת בידו. מה הסיבה שהוא עושה את המלאכות האלה עכשיו, כי הוא לא יודע שזה שבת? ואינו חייב, אלא אחת, יש לו פה בעצם שגגה אחת, שהוא לא יודע שזה שבת. אז שאל אותו, עד רבה, הרי להם מלאכות בידו. הרי בעצם, גם אם היה נודע לו שזה שבת עכשיו, הרי לא יודע שהמלאכות האלה אסורות, אז על כל מלאכה ומלאכה הוא חייב חטאת בפני עצמה. חייב על כל אחת ואחת. אלא אמר רבה שהיא, אתה יודע מה, חזינן, בוא נבדוק. אם משום שבת כפריש, מה קרה פתאום שבן אדם הזה החליט שהוא צריך להביא קורבנות חטאת? כי בעצם מישהו הזכיר לו משהו. למה הוא פרש? מה הזכירו לו שגרם לו לפרוש מהחטא? אם בגלל שאמרו לו, אתה יודע שזה שבת. נכון! רגע, אז מה עושים עכשיו? איך אני מתקן את מה שפגמתי? אז אומרים לו, אדוני, בגלל שבת אתה עכשיו פורש, תביא חטאת אחת ואתה מסיים את הסיפור. הרי אלם שבת בידו ואינו חייב אלא אחת. והיא משום מלאכה כפריש. אם אומרים לו, תשמע, אתה קוצר, מה קורה לך? נכון, קוצר, אסור בשבת, מפסיק מיד. רגע, אבל הוא גם קצר וגם זרה וגם חרש, עושה פה רשימה של דברים. אז כאן הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת, כי הרי האלה מלאכות בידו, וחייב על כל אחת ואחת. שאלת הגמרא אמר לרבינה לרבשי, כלום פריש משבת, אלא משום מלאכות. אמרו לו, רבנו, זה שבת היום, אתה לא שמת לב? נכון! אז הוא מפסיק מהמלאכה. למה אתה מפסיק מהמלאכה? אולי תפסיק גם כן להתפלל, תפסיק לעשות קידוש. מה זה קשור? למה אתה מפסיק את המלאכה? כי אתה מבין שאם זה שבת היום, אסור לעשות את המלאכות האלה. אז הוא פרש מהמלאכות בגלל שאמרו לו שזה שבת, והוא גם יודע שהמלאכות האלה אסורות. אז למה אתה לא מחייב אותו על זה שהוא גם כן עשה את כל המלאכות האלה ותחייב אותו על כל מלאכה ומלאכה? וכן, כלום פריש ממלאכות, אלא משום שהוא שבת. לא, אדוני, אתה קוצר. אז מה הבעיה שאני קוצר? הפוך. לא תוהו בראה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקצור. מאיך אתה תוכל ליהנות מהתבואה הזאת אם אני לא אקצור אותה? אבל למה בשבת? זאת אומרת, אפילו אם לא אמרו לו, אבל למה בשבת? בעצם למה הוא הפסיק לקצור? כי הוא מבין שזה שבת. אז אם כן, כלום פריש ממלאכות, אלא משום שבת. אלא לא שנה. מספיק שהוא יביא חטאת אחת, והוא יהיה פטור גם אם יזכירו לו, אדוני, אתה קוצר? לא משנה. עצם זה שהוא שכח שהיום שבת, ולכן הוא עשה מלאכות, אז מספיק שהוא יביא חטאת אחת. שואלת הגמרא, רגע. האדם לא יודע שזה שבת, לא יודע שהמלאכות האלה אסורות, הזכירו לו שזה שבת, הוא פרש, או שהזכירו לו שהמלאכות האלה אסורות והוא פרש. אתה ממש מספיק שמביא חטאת אחת, יש לי קושייה אדירה. תנן, פשנה, בדף העין ג', פשנה הגדולה של כל ה-39 אבות המלאכות, שבת. אבות מלאכות, אתה יודע כמה יש? 40 חסר אחת. ממש תודה רבה. רגע, אני לא יודע לספור לבד. ואבינן, בהגמרא שואלת, מניין, למה לי? בשביל מה צריך להביא לי את המספר? הרי כל אחד שיפתח את המשנה, יתחיל לספור אחד לאחד, יראה לבד את כמה מלאכות יש. בשביל מה צריכים להביא את המספר הסופי? מה זה בא ללמד אותן? ואמר רבי יוחנן, זה בא ללמד חידוש גדול, שעם הסען כולן באלם אחד. בן אדם הזה היה מבולבל בצורה ממש גדולה. והוא עשה את כל ה-39 מלאכות, והוא לא תפס שהוא בכלל מחלל שבת. בסוף הוא תפס שהוא עשה פה משהו לא בסדר, אחרי שהוא עשה את כל ה-39 מלאכות בשבת אחת. חייב חטאת בנפרד על כל אחת ואחת. זה נחשב כאילו היה פה כמה עלמות, הוא חייב על כל אחד בפני עצמו. למה? כי הרי הוא לא יודע מה אסור לעשות בשבת. אז אם כן, על כל אחד ואחד שהוא נזכר, הוא חייב בפני עצמו. עכשיו ככה, למה זה קושיה בעצם? כי היא אמרת בשלמה, אלם זה וזה בידו חייב על כל אחת ואחת. שפיר, אם אתה אומר לי, אדם שכח שזה שבת, והוא שכח שהמלאכות האלה אסורות, הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה. אז מובן, מה פירוש שהאדם הזה שכח, והוא עשה את כל המלאכות האלה באלם אחד, שהוא שכח, באלם אחד, הוא פשוט נעלם ממנו שזה שבת. נעלם ממנו שהמלאכות האלה אסורות. אני מבין, יכול להיות. אבל אלא היא אמרת אלם שבת בידו, ואינו חייב, אלא אחת. אם אתה אומר שכשהוא שכח שזה שבת, הוא שכח שהמלאכות האלה אסורות, זה נחשב, בגלל שהוא שכח שזה שבת, אז כל המלאכות שהוא עשה, בעצם זה הכל מגיע בגלל שכיחה אחת שהוא שכח שזה שבת. אז מספיק שמביא חטאת אחת. איך היא משכה אחת לה? איך יכול להיות שיהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה? הרי הדרך היחידה שזה יכול להיות זה בזדון שבת ושגיגת מלאכות. זאת אומרת, כל הסיבה שאנחנו אומרים שהוא חייב חטאת אחת זה בגלל שהוא בכלל לא ידע שזה שבת. הוא גם לא ידע שמלאכות אסורות, בסדר, זה לא קשור. אבל הוא לא ידע שזה שבת, לכן אנחנו מחייבים אותו חטאת אחת. אז למה יש מקרה שהוא חייב על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה? כי הוא ידע שזה שבת. אז מה הוא לא ידע? שמלאכות האלה אסורות, אז על כל מלאכה ומלאכה שהוא לא ידע, הוא צריך להביא חטאת בפני עצמה, כי זה נעלם ממנו, המלאכה הזאת. בסדר. זה טוב, אניחה, היא סבר לה כרבי יוחנן. אם אנחנו סוברים כמו רבי יוחנן, דאמר, כיוון ששגג בקרת, אף על פי שהזיד בלב, מה בכלל נקרא אדם ששגג? רבי יוחנן אומר, אני אגדיר לך את זה. האדם הזה יודע שהמלאכות האלה אסורות, הוא יודע שאסור לזרוע, לחרוש, הוא יודע את כל ה-39 מלאכות. והוא הלך ועבר על כל ה-39 אבות המלאכות האלה בשבת אחת. ופתאום הוא תפס, זה היה בשוגג. מה בשוגג? הוא הרי יודע שזה אסור. אתה יודע למה זה היה בשוגג? כי אומרים לו, אדוני, למה עשית את זה? אומר, למה עשיתי את זה? התחשק לי. אתה לא יודע שזה חיוב קראת? אומר, לא ידעתי. מה, זה קראת באמת? אם הייתי יודע, לא הייתי עושה את זה. אומר רבי יוחנן, זה נקרא שוגג, הוא מביא קורבנות חטאת. אז מובן. תשמע, בן אדם הזה ידע שזה שבת, הוא ידע שהמלאכות האלה אסורות, רק הוא לא ידע שהוא יהיה חייב עליהם קראת, אז פה יש מקרה, שעכשיו נודע לו שהוא חייב קראת על כל ה-39 מלאכות, אז הוא יהיה חייב חטאת על כל אחת ואחת, כי זה נקרא שוגג. אלא יסבר לה כרבי שמעון בן לקיש. אם אנחנו נסבור כמו דעת רבי שמעון בן לקיש דאמר, אתה יודע מתי האדם חייב חטאת? אתה יודע מה נקרא שוגג? שהוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות. עד שישגוג בלב וקראת, הוא לא ידע בכלל שדבר הזה יש מצוות לא תעשה שאוסרת לעשות את זה. ובטח שהוא לא ידע שמי שעושה את זה חייב קראת. אז נשאלת השאלה, אתה ידע לשבת במאי? במה הוא בדיוק ידע שהיום שבת? אם הוא לא ידע שום דבר שאסור לעשות, אז מה פירוש שהוא ידע שהיום שבת? לגבי איזה מלאכה, הוא כן ידע, זאת אומרת, אתה אומר, הוא ידע שזה שבת, רק הוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות. במה הוא ידע שהיום שבת? לגבי איזה מלאכה? עונה הגמרא, ידע בתחומין. הוא ידע דבר אחד. אסור לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה. רגע, אבל תחומים, זה מצווה מהתורה, זה איסור מהתורה. אומרת הגמרא, כן, וליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא סובר שאיסור תחומים אסור מהתורה לצאת יותר מתחום שבת, יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר בשבת. לפי רבי עקיבא זה אסור. אז אם כן, אותו בן אדם ידע שזה שבת, הוא ידע שאסור לצאת מחוץ לתחום. אבל את כל 39 מלאכות הוא לא ידע. ולכן הוא עבר עליהם. וזה נקרא שוגג. אבל זה לא שגיגת שבת, כי הוא ידע שזה שבת. זה שגיגת מלאכות. ואז הוא חייב 39 מלאכות כנגד כל ה-39 מלאכות של שבת, ועד כאן דף עין.